Okay. אנחנו באמצע פסקה פ"ג. פסקה פ"א. התברר שהנימוס אשר התחלתו מהבורא הוקם פתאום. אמר לו, היה ויהי כבריאת העולם. קיבלת אותם בדבריך החבר, אבל העניין מביא לי יותר. מה מביא לי יותר? שאני הוסכם פתאום לאחר ההכנה הראויה. תמיד הנימוס הוא פתאומי, הוא מגיע מת השם, לאחר ההכנה הראויה. דיברנו על זה. השבוע שעבר הייתי בר מצווה, אז לא היה שיעור. לפני שבועיים דיברנו על זה. וביחס והנס והטבע ומשהו שתמיד הכל בא מאת השם, הכל ניסי, אנחנו רק עושים את ההכנה, הנס לא זר פה, אבל אחרי הכל אין התעלות של החיים אל גובה הנס, אלא רק היפתחות של החיים אל הנס. כן, אבל הטבע, חיים מטלים, כי הנס זוכה, הם זוכים שהנס שוכן בהם. אבל הטבע נשאר טבע. כלומר, הטבע הוא מעשה ידי אדם. ריבונו של עולם מתגלה בנס. זה שורש האמונה. חוזרים לאחרונית לעין זין, זה שורש האמונה. שורש האמונה, אל יהיה רחוק בעיניך, יראות ראש מעניינים אלוהים בעולם הזה, שיהיו החומרים נכונים לקבלה. הכל מתחיל מזה שהנס הוא מופיע במציאות, הוא חל במציאות. והטבע, החומר, הוא מוכן לקבל ולהכיל בתוכו את הנס, את אור השם שמתגלה בתוכו. יש בזה, זה נשגב מאוד, זה נפלא מאוד, אבל אחרי הכל, הטבע לא מתעלה. הטבע נשאר אותו טבע, הוא רוצה להיות מוכן. עכשיו בוא נלמד את הפסקה הזאת בג' פשט. כי קצת נראה שלמדנו אותה בדילוגים. כי היו בני ישראל משולחים במצרים, 600,000 רגלים, מבין 20 שנה ומעלה, מתייחסים אל 12 שבטים, לא נמלט מהם איש, לא ברח אל ארץ אחרת, לא נכנס ביניהם נוכרי, מייחלים למועד אשר יעד גואל אחותם אמרו המצב ועקב שנכון את ארץ כנען. וארץ כנען הייתה בעת ההיא בידי שבע אומות, בתחילת הרוב והחוזקה והצלחה, ובני ישראל בתחילת הדלות והיינו ביד פרעה ובניהם שלא יבואו. עד כאן מתואר המצב של הדלות של ישראל לעומת ההצלחה של הכנענים, אבל בתוך הדלות ההכנה. ההכנה בשלושה מישורים, במישור של הייחוס, זה הנפש, במישור של הציפייה לזמן, מייחלים המועד, זה השנה, והציפייה להגיע לארץ כנען, עשן, עולם, שנה ונפש, זאת אומרת ציפייה, הכנה מושלמת בכל הרבדים, גם באישיות, גם בזמן ובמקום. אבל יש תיאור פה של עם דל, זה מבט, אנחנו לא רגילים למבט כזה, אבל תיאור של עם דל, עם שאין בו לא חי ולא כוח, עם בלי גוף, אבל הוא בחייו מבטא את הציפייה לישועה, על ידי זה שהוא שומר על יחוסו, לא מתבולל, ומכוון תמיד אל הזמן ואל המקום. זוהי הכנה. עכשיו יבוא בפעם אחת הנימוס אשר מתחילת מהבורא, שלח משה ואהרון עם חולשתם. בפעם אחת. אז דיברנו על הכוזרי לעומת הרמב״ם, דיברנו על זה, נכון? רבי דלוי שהוא אצלו דור יוצא מצרים, כולם צדיקים, איפה הוא ברית מילה, דיברנו על זה. שלח משה ואהרון גושתם, אז שלח זה קם פתאום. אז ברגע אחד מגיע נימוס מת על זה. שלח משה ואהרון גושתם, ועמדו כנגד פרעה, עם חזקתו, באותות ובמופתים ובשני מנהגים. אומרים כל זה כבר בפעם אחת, והכל ניסים. לא יכול לסתר מהם, לא צוות עליהם ברע. אתה אומר, זה נס. וזה כל קורה בפעם אחת, כי הנס תמיד חד פעמי. לא למנוע עצמו מעשר מקודש, כל המצרים, מהם, בארצם, באבירם, צמחיהם, בנתם, בגופם, בשתם, שמיד אחד מהם ברגע אחד. זה נימוס שבאמת הבורא, קם פתאום. יש אולי אלפי נימוסים כאלה, אבל כולם פתאומיים. המכה היא פתאומית, או זה לא הכנה. שבא מת, שהמחנה היא שלנו, אנחנו רואים, אז יהיו עשר מכות. וברגע אחד מת בחצות הלילה, יקר שבבתי, וחייב להם כל בחור, ואין בית אשר אין שם מת, בתי בתי בני ישראל. וכל המכות האלה היו באות בעזרה, והתראה ומועד מסתלקות בעזרה והתראה, כדי שידבר כי הם בכוונה. אין פה הכנה. עשינו את הכנה, אנחנו רואים לכך שיהיו מכות. אבל ברגע שאנחנו רואים לכך, אז ריבון שלו מחליט, הוא עושה את זה ברגע אחד, לא צריך להתכונן, כי זה נס, זה פשוט שנס, זה לא שבחר. כל התמונה של יציאת מצרים משתנה לפי דבר רבי דלי אליהו, כי זה לא התיאור המסכן, האומלל שאנחנו רגילים אליו, שיש פה איזה עם שכבר בשער החמישים. והיו נטמעים לגמרי בין המצרים, אז לא הייתה ברירה. הקדוש ברוך הוא חישב את הקץ, מדלג על הקיצים, אלא יש סיבה אמיתית, הם כבר מוכנים. הנס יכול להופיע תמיד מעת השם, ברגע אחד, בתנאי שיהיו החומרים מוכנים לקבלו. זה קרה אחרי 210 שנים. ברגע שזה קרה, תוך רגע אחד זה נגמר. תדע, תפרדע, אגידים, כל זה קורה ברגע אחד. והכל בא בכוונה מאת השם. טוב, זה מבט מאוד מיוחד על יציאת מצרים.
זה
יוצא גם
שנמצאים
שם בגלל הזמנתם.
לא בגלל שהיה כאן רצון
שלך להגיד לעם ישראל. כל חומש בראשית לא נמצא פה ב... בספר. הוא דיבר על היחוס, כלומר, אדם, שד, עד נוח, יעקב, 12 השבטים, ו... כלומר, עוסקים בסגולה, ולאחר מכן בעצם עשינו דילוג ליציאת מצרים. רבי דלי אליהו לא מסביר איך הגיעו למצרים. זו גזירה אלוקית. אבל ברגע שבמצרים, לא, אם אתה קורא את הגוזרי, אתה לא יודע שבכלל היה יוסף. היה יוסף, לא, לא נזכר. היה אברהם יצחק, 12 שבטים, והנה במצרים. שעובדים, שעושים מה שהם. גזירה אלוקית. החטא פה לא... הוא לא תופס תפקיד, הוא לא תופס מקום. נגזר, ידוע, אתה יודע, תראה איזו אחר. לא מתמודד עם השאלות, איך זה יכול לקרות בלי חטא. כן, זה צריך גם על זה לכתוב ספר. למה רבי דלי אליהו מדלג על דבר? מה הוא החליט? לא להכליל. יוסף אחד, יוסף לא נמכר. סוגיה עקרונית, יוסף נמכר, אחד למצרים ראשון, אחרים, אפשר להסניח את זה בו בספר, זה יום מצוין. גם את עשיו הוא לא מכניס. גם את ישמעאל לא. בכלל בספר בראשית הוא עובר עליו מהר מאוד, מגיע לשושלת ההיסטורית, יש אומה. האומה הזאת יוצאת עם מצרים. ואחר, אז אנחנו... נמצאים אחרי עשרת המקורות. ואחר יצאו בני ישראל בדבר השם בלילה ההוא, בעת שמתו בחוריהם, מעפדו את פרעה. אתם רואים, כל זה קורה ברגע אחד. הוא גבוה יותר, גבוה יותר, גבוה יותר, אבל הכל, הרבה רגעים, הכל מגיע מאת השם, אנחנו עשינו באותה הכנה. אני חושב שגם, לדעתי גם המהר"ל מסביר ככה. אנחנו רגילים, הקימה קימה שלנו, מבית מדרשו של הרב, הוא מתפרק בתור תיקון איתי של המציאות מתוך המציאות. ברור שהכל פה מגיע מאת השם. אבל הגאולה היא בתוכיותה של כנסת ישראל, ומתוך כך יש תיקון והתעלות איטית. אבל המראה לא מסביר ככה דקים הקימה. כי דקים הקימה לומדים מיציאת מצרים. ככה המראה לא אומר. באור חדש בגדרה שהדוגמה לקים הקימה זה יציאת מצרים. למה? כי בין מכה למכה הייתה הפסקה. הניסים לא מגיעים במכה אחת, הם מגיעים אחת. הפסקה אחת, זה עוד אחד. זה עוד אחד. זה הקים הקימה. ברקים שמגיעים את השם, קים הקימה. לא אמרתי לכם שגם הרמח"ל אומר שיציאת מצרים זו מציאות של בדיעבד. הרמח"ל, יש גם קדושת לוי על זה. קדושת לוי גם אמרתי? כן? קדושת לוי ממש כמו הרב. הקימה, יש פה, יש קימה קימה, זה קורה קימה קימה. הברקים מבריקים קימה קימה, אחד אחרי השני. באמצע יש אולי הפסקה, אבל ברגע אחד הנס קורה. ולכן גם ברגע אחד הם יוצאים. אחר צובני ישראל דבר השם בלילה הוא, בעת שמתו בחוריהם, עבדות פרעה על חודך ים סוף, ונעלה עמוד ענן ועמוד אש. למה הוא אומר נעלה עמוד ענן ועמוד אש? למה חשוב לו לומר את זה? כי הוא רוצה לומר שזה לא שעם ישראל יוצאים לחירות. השם מוציא אותם לחירות. המהלך שעובד עלינו לומר, וכמה שקשה לנו לקבל את זה, שאנחנו לא עשינו שום דבר בגאולה אקטיבי. כל גאולתנו, כלומר יצירתנו כאומה, זה מאת השם. אנחנו התכוננו, 210 שנים. אחר כך, ברגע שההכנה בשלה, הדברים קורים בצורה אלוהית, כל המכות. לכן מי שינהל אותנו זה עמוד אש וענן.
זאת אומרת, שזה לא... זה גם פתאומי שהוא...
כן, עמוד אש וענן הוא פתאומי, פתאום יש עמוד אש. כן, אבל המדרגה הזאת היא לא קרתה בגלל שמישהו בנה לאט לאט את עמוד האש והענה. הכל באמת השם. אז החשבון ממשיך להיות המהלך שלו שאנחנו עסוקים בלבנות את הכלי 210 שנים. אבל ברגע שהכלי בנוי, אנחנו כבר לא בעסק. השכינה חודרת בתוכנו, אנחנו פסיביים. לכן חשוב שיהיה עמוד אש והענה. הולכים לפני המנהיגים אותם, נגידיהם וכהניהם שני הזקנים האלוהים, ביטוי פייפה, הזקן האלוהי. אבל למה הוא אומר את הביטוי פייפה הזה?
קושייה קצת, לא?
מה?
שמסר אדם זה שמנהיג אותם.
נכון? בניסוח טיפה אחר, אבל לא כמו שאני אומר לך הבוקר, עכשיו באמת זה דיפה אחר. היינו צריכים לצפות שבראש יהיו את כמה צעירים דינמיים שהם מסוגלים לחולל מהפכה לאומית. אנשים בעלי כוחות שיבנו את האומה הזו, הרצל ונורדו. והם פיחו רוח בעם. הוא אומר שזה זקנים אלוהים, זאת אומרת, אין פה תהליך חברתי. זה לא שהאומה הזו, קצת סותר דברים שאני לא כבר מתנצל, אבל זה לא שהאומה הזו נבנית לאט לאט. זה יש תהליך של בניין. תהיה הנהגה חילונית, אחר כך תחלב הנהגה דתית, ולאט לאט הדברים יקרו. האומה הזאת היא בכלל לא נבנית. היא מצפה. ברגע שהציפייה שלה עושה אותה ראויה להשרת השכינה האלוהית, כיוון שהאומה הזאת כולה אומה שהאלוה שורה בה. ברגע שהיא ראויה להשרת השכינה האלוהית, הכל הבא מיד השם. ולכן בראש יהיו שני זקנים אלוהים, לא שני אתלטים צעירים שיודעים נווט במדבר, והם יעשו קולות של לאומיות. אלא שני זקנים אלוהיים שהם לא מצטיינים לא בחריזמה האישית שלהם ולא ביכולת הניווט, לא ביכולת ההנהגה שלהם, אלא בזה שהם זקנים אלוהיים, כלומר בולט בהם הצד של הנבואה והשכינה. אבל כנראה ש... אני אומר, לכולי עלמא חשוב שככה הדברים ייבנו ברגע הראשון. זה ודאי רבי יהודה הלוי לא סובר שצריך להיות לדורות עולם. נכון? הוא עולה לארץ ישראל. למה לא אומר את זה? אתה צריך להיכסף תחת הכוסף, ויקחו אותך לארץ ישראל. הוא סותר את עצמו בסוף. כלומר, זה ודאי... שאחרי השלב הזה יבואו שלבים יותר מעשיים מצידה, כלומר יש לנו כבר יותר יכולות ויותר כוחות. אבל השלב הראשון שבניין האומה הוא כזה שאנחנו לחלוטין נפעלים, אם כי אנחנו כמו אישה, מה שלמדתם בשירים של רבי יעקב על הנפעלות? זה שאני עוד מדברים על זה. מה?
מה?
אז זה מה שיש לנו פה, הנפעלות לשכינה, הנפעלות הזאת היא מלאה תוכן, היא מלאה פעיליות נפעלת, אבל היא נפעלות. כל מה שנעשה באופן חיובי זה באמת השם, לכן בראש יהיו זקנים אלוהיים. היו בעת שנתנבאו בני 80 שנה ויותר. למה חשוב לו לומר את זה? נשמות בלי גוף הם מנהיגים את העם הזה. לא מתאים, אתה אומר. אה?
לוקעתנו, מסליחו.
אה? כן, אבל הצד של הגוף לא עיקרי בהם. הכל תפל לנשמה אצלה. ועד הייתה היא לא היו להם מצוות כי היא מעט, כמו שם היחידים היו מאדם ונוח, ולא ביטלם משה, אבל הוסיף עליהם. אז גם זה פתאום, נכון? זה גם הדברים הפתאומיים. זה לא, לא שאנחנו החלטנו לרגל ליציאת מצרים. יהיו כמה תחיים לאומיים שהתווספו, אלא פתאום. על מה מדבר פה? איזה מצוות מדובר פה? יש הרבה מפרשים פה. מה?
שבת, לא?
כן, אבל אחרי זה כתוב, אחר כן רדף אחריהם פרעה. ובאופן פשוט דם פסח דם מילה, אני חושב. אבל יכול להיות שדובר על המצוות של מראה. יכול להיות. אבל העיקרון הוא שברגע שנעשו רואים, אז עכשיו כבר מקבלים תורה. זה קורה ברגע אחד. אחר כך נרדף אחריהם פרעה, ולא נצטרך להקריב מלחמה, לא היו מלומדי מלחמה. כל זה חשוב לא לומר, שהם לא היו מלומדי מלחמה. כי אין עשייה של עם ישראל. ובקע את הים עבור מתוחות, עברו פרעה ופרעה ושליחה מהים מתאים לבני ישראל, ודבר ארוך וידוע. החידוש הכללי שיש בדברים כאן, שהאומה הזו היא אומה שכאשר היא נעשית ראויה לשעת השכינה, אז כל מה שמנהל אותה, מנהיג אותה, הוא אור השם והעניין האלוהי. אנחנו צריכים, הדבר הזה, העיקרון יישאר תמיד, שאנחנו עושים את ההכנה והשכינה באמת השם, אבל זה יישאר תמיד, אבל המינון ישתנה. זאת אומרת, כמות ההכנה, ככל שמתקרבים לארץ ישראל, היא תעלה יותר, ולכן צריכים ללמוד גם את מאמר שני. רק מאמר שני הדברים בעצם באו עד הסוף. ולכן אנחנו צריכים להתקדם למאמר ראשון. פסקה פי ד' אמר הכוזרי, זהו העניין האלוהי באמת, ממש נתלה בו מן המצוות והוא לקבלו, כי נכנס בלב מחמתו ספק, לא מקשפים, לא מתחבולה ולא מדמיון, אלא נדמה להם יברקע הים עברה מתוכו, ודומה להם הצלתם מהעבדות, למות מעבידיהם, לקחתם שללה, שם אמונם אצלם, זה יקשות מפיקוץ. לא לעניין, מי תפר את זה, זה שייך. באנו להוכיח שהדברים באמת קרו, שזה הוא מדבר על הזקנים האלוהיים, הוסיפו להם מצוות, מתייחסים ל-12 שבטים, אני אומרת תהני, זה בכלל, בכלל, בכלל לא הנושא. כשאמרנו שהנימוס שבא מהבורא, קם פתאום, הכוונה, וואו, איזה חזק הבורא שפתאום הוא עושה נימוסים. שוב הוא מאכזב. אבל דיברתי על זה כבר עוד כמה פעמים, נכון? דיברנו על זה שישנם בספר הזה שני רבדים. הרובד האחד זה רובד האמונה, שהוא תפקידו של החבר המתחבר, החבר החובר, הקדוש ברוך הוא מתחבר. והרובד השני הוא רובד האומדנה, משום שכל הדברים הללו יש בהם חשש שאולי הם לא נכונים, וזה אומר המלך הם מסתברים, וההסתברות הזאת התפתחת את הלב להיות מה שאנחנו באמת. בעיה שהרבה פעמים ההסתברות הופכת להיות האמונה. אדם מכוח ההסתברות בקו ישר הוא מאמין, וזו טעות. ההסתברות מאפשרת לאדם להיות פתוח אל עצמו, אל האמונה הפנימית שלו. בשנה הראשונה שלימדתי כוזרים, לפני כמדומני 11 שנים, אז מישהו הביא לי ספר של מישהו מהדור הזה שכתב על הכוזרים. כלומר שהוא חושב שזו שיטה אחרת משלי. אז באמת ראיתי ששם הכל הוא בנוי על הוכחות. הוא כותב שם שהכוזרי הוא שהרבה הוכחות שהוא החסיר, אז הוא משלים הוכחות. אבל ראיתי שבסוף, בסוף הספר הזה הוא כותב שזה מצער שצריכים לגרום לאנשים להאמין דרך הוכחות. אבל זה המצב. אז האונס גורם. אז אני חושב שזה הרבה מבינים שיש לך שתי אפשרות להאמין. או להאמין אמונה טבעית, פנימית, או להאמין דרך ההוכחה. אני חושב שרבי יהודה הלוי אומר ששני הדברים האלה דנים בהם ביחד. כי האמונה היא קודם כל פנימית, לכן החבר מדבר ראשון. המלך שואל לחבר אמון. אבל האמונה הפנימית, לא כל אדם יכול להיות שייך אליה באופן הכי טהור, כאשר הוא לא יסיר מעליו את הספקות, שם הכל זה הוא לא אמת, את העומד. חשוב לו גם לצרף את הדבר הזה, כדי לפתוח את הלב, לא בגלל שאתה בנוי עליו, אלא זה מאפשר לאדם להקשיב לקולו הפנימי, בלא ספקנות. יש מבט של חבר שעד שם מלך. המלך יש לו שתי פנים. פן אחד, מבחינת הנשמה הפנימית שלו, המלך הוא כולו סגולה, בלי שכל וגם בלי אמונה מוסברת. יש לו דחיפה פנימית אדירה שדוחפת אותו. אבל מצד הגלוי שלו הוא גוי. מבחינה זאת הוא הכי פחות מכולם, הוא שכלי לגמרי, הוא נעשה שיסבירו לו. החבר הוא כבר בעולם של החיבור, בו יש הופעת שכינה, ולכן אפשר לדבר על אמונה שהיא מודעת, אמונה תודעתית, אבל אמונה אמונה. אבל אמונה לא מצד האמונה והוכחה, אלא מצד העניין האלוהי שחל בתוכנו.
אני חושב שאתה דיבר על זה כבר, אותה פסקה של הקונפורטנט של הכוזרי, שהאמונה, מי שצריך את ההוכחה לעשות להיות, הוא לא מאמין, זה רק את עיקר הדבר, זה הדבר שבו נתלים, אז זה החבר מדבר שם.
כן. למה הוא לא אומר את זה? זה מה שכתוב פה, אני חושב. מה שאומר המלך זה שמי שיכול להאמין בדמות אפשר. אבל למה הוא לא מזכיר את זה כאן? בגלל שהוא מזכיר את זה כאשר הוא, בגלל זה הוא צריך להסביר הסברים בעייתיים. כל עוד שאתה צריך לחזק את עצמך, זה בסדר. זה המצב, תחזק את עצמך. אין בזה גם שלילה. זו המציאות שלך. אבל לפעמים דעתך לא נחה, אל תמזמינים לך איזה משהו שהוא מוסבר לפי החשבון שלך. דיינו טעמי המצוות יותר מפורטים. אם לא, אתה לא נרגע. אם מסביר חשב משקל, זה לא כמה שאלה. אז אתה אומר, אבל אני רוצה למה נורא, למה שולחן, למה... אז על זה הוא מתנצל שהיה עדיף לא לעשות את זה. מספיק בגלל שהמשקל זה מקום השכינה. אבל כן, גם פה זה אותו דבר. הוא מדבר כנגד ה... כיוון שהוא התחכם ונטע אחרי הפילוסופיה, אז הוא צריך ליישב את הדברים על ליבו. פי-היי. אמר לחבר, אחרי זה, בדפוס המקובל, לא זה שיש לפנינו, אלא הדפוס של הרבי בן תימון. יש לך? יש פה לי מישהו? לא, בסדר. ושם כתוב, אחרי זה יותר מזה, נכון? אחרי זה יותר מזה. שעדו נדבר מקום אין זרע והוריד להם לחן נברא, יום יום מלבד השבת החלו 40 שנה. מה מתכוון פה החבר לומר כשהוא מדבר על המן? עכשיו הוא עובר למשור של ההוכחה. אז הכוזרי סתם חוזר. אמר הכוזרי, גם אלה אין בהם מתחיים, אך שמתמיד 40 שנה ל-600 אלף אישות, ואם לרד שם יסתגל שבת, כן חובה לקבל שבת, מפני שהיה עניין הולי כמו נדבקו. אז שני אומרים את אותו דבר. אבל נראה שהחבר מדבר לשתתו. זה שוב פעם אותו דיון. החבר, הוא מדבר על העניין המהותי. הוא לא בא עכשיו להוכיח דברים. הוא מדבר בשפת האמונה. וכשהוא אומר, אחרי זה, יותר מזה, שוריד להם לחם לברוא יום יום מלבד השבת. אני חייב פה לסייג משהו. אמנם, הרב סעדיה גאון, כידוע, בספר אמונות ודעות, הוא אומר שההוכחה לאמונה זה המן. אתה לא יכול לכתוב בתורה כזה סיפור מדע בדיוני שמשהו ירד 40 שנה בלי שמישהו יגיד לך אל תעשה צחוק. זאת ההוכחה. זה במישור של הראייה. וזה מה שאומר... הכוזרי אפילו לא אומר את זה. אומר פחות מזה. כי אצל הרב סעדיה גאון זה הוכחה לכל התורה כולה. אצל הכוזרי זה הוכחה לכך שיש שבת. שבת הוא לא ירד. סימן. ששבת זה יום שהעניין אלוהי כמו נדבק בו. אבל בכל מקום הרב סעדיה גאון הפך את זה להוכחה. אני חושב שהחבר... משתמש בהוכחה בדברי הכוזרי, המלך, אבל אצל החבר זה לא הוכחה. אצל החבר, הוא בא לבטא דבר אמיתי. הוא אומר שהאמן, אמן ירד כל יום. למה ירד כל יום? על מה הוא הולך? מה הוא הולך? הוא רוצה להראות שהיה הרבה שפע של השראת שכינה ביציאת מצרים? אז הוא קצת עבר נושא, כי הוריד להם לכן נברא יום יום מלבד השבת, והמלך אומר, השבת זה טוב. לא, לא, מלבד השבת פה הוא... זה לא הנושא. מה הנושא? שהוריד להם את המן או שהוריד להם חוץ משבת? אם היה הנושא להראות כמה גדול השם, כמו שיש ניסים, אז יום יום. אבל הוא אומר אחרי זה יותר מזה. יש באמן משהו שהוא מעבר, ונראה לי שהוא רוצה לומר ככה, שבאמן זה נס נפלא, נס עליון מאוד. אבל בשבת לא יורד אמן. מדוע בשבת לא יורד אמן? כי בשבת יורד העניין האלוקי מן השמה, יורד משהו אחר. זה שהמן לא יורד, זה מבטא את זה, מה שאומר המלך, שהעניין האלוקי ידבק בו. זה מבטא את זה שבשבת יש דבקות שהיא מעבר ללחם נברא. ולכן זה לא יהיה סדר המפגש שלנו עם העניין האלוהי. לכן זה יותר מזה. יותר מזה, משום שעד פה היו כל מיני ניסים מסביבנו. הניסים של יציאת מצרים הם מסביבנו. ואפילו עמוד האש והענן הם מסביבנו. אבל פה בשבת יש דבקות אלוקית שחלה בתוכנו, והיא לא משאירה מקום לירידת לחם מן השמיים. כי יש פה התעלות מדרגה. ומה שאומר המלך זה שיש ראייה שהדבר הזה נכון. יש ראייה שהעניין האלוהי ידבר ביום השבת. עובדה שלא ירד. זאת אומרת, החבר מדבר לא על הראייה שלא ירד, אלא על הראייה שלא ירד. כלומר, כשלא יורד, זה מבטא שיש דבקות בשבת. המלך אומר, יש לי הוכחה, עובדה שלא ירד מה. איך נראה לי? פייזן אמר לחבר, השבת מוזר עליו מזה ומבריאת העולם ושש נהיה בראשית וממה שאני עתיד לזכור. עוברים אל השבת, מה פירוש דבר השבת מוזר עליו מזה? מהמה? מבריאת העולם בששת ימים בראשית ומה שעניתי לזכרו. מה זה מה שעניתי לזכרו? עמד הר סיני. פה יש בעיה, משום שזה שהשבת אנחנו מצווים מעמד הר סיני זה ברור, זה שאנחנו מצווים מכוח בריאת העולם זה גם ברור, כי ששת ימים עשה השם את השם ויתר, זה כתוב מעמד הר סיני. אבל זה שאנחנו מוזרים אליו מהמן, זה לא כתוב. זה לפני מתן תורה היה. נכון, צריך להודיע מה. אבל זה לפני מתן תורה. פה לא דיברתי על זה שוב פתיחה לשבת. מה אמרתי? אז תגידו, תזכירו משהו. להתחלה יהיה לכם עוד כוח לזכור את כל הדברים. לא זוכר מה אמרתי. תזכירו, אני זוכר שדיברתי משהו על זה. אמן. אני
ברד סיני, זה היה
פסוק
לזה,
זה היה משהו בשיעור עיון.
למה אתה רוצה?
מה זה?
למה אתה? מה? אתה? שאתה
היה פסוק לעניין, לא היה פסוק לעשיר. כן. רואים בגמרא ברובין, רואים שלומדים מאמן. לתוצאה, למרות, זה סותר את הכלל שאין למדים לפני מתן תורה. מה תרצנו על זה? מראה הוא לא מזכיר. גם זה דיברתי פעם. מראה הוא לא מזכיר. כי באמת השבת לא מצווים עליו מכוח מראה. אלא מכוח המן. למה זה ככה? כי זה מפורש בתורה. כבר לא במקרה זה התפרש. זה מצווה שניתנה לכל ישראל מפורשת בתורה. כציווי כללי. לא כמו מראה שהקדיר שם שם לו חוק ומשפט. ואתה צריך להבין מה. אז נאמר, זה לא עיקר תורה. אבל האמן זה כן עיקר התורה. שלושה נושאים, אמן, השבת, אמן, בריאת העולם, ומתן תורה. יש בשבת שלושה נושאים. א', השבת היא מצווה, זה מתן תורה. זאת, העניין האלוהי מופיע בשבת, היא אחת המצוות של תורה. ב', השבת היא זכר למעשה בראשית, כלומר העולם מתחדש פנימית בשבת. כל האומר בריחולו בערב שבת נעשה שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. אל תקרא ויחולו, אלא ויחלו. אז יש פה התחדשות פנימית של העולם, ויש פה ירידת שפע מאת השם, זה המן שאין בו. השפעה אלוהית, מצווה, וחידוש העולם. אני רואה שלוש פעמים מצבים. ובסידורים של החסידים, וגם אצל התימנים, אז הם מזכירים ב... איך זה הולך? מזכירים בסעודה ראשונה את ויחולו. כבר בנקודת התחלת השבת אתה מזכיר את כאן חידוש העולם שמופיע בזה. בנקודת האמצע ישמח משה למתנת חלקו ועומדו לפניך על הר סיני. כלומר, את זה ש... הכל מתחיל מהתורה, והמן הפך להיות דווקא זדה שלישית, כאילו הנקודה הפנימית של הכל זה שאין מן. אוכלים את השכינה, זדה שלישית אין בה חיוב אכילה. יש להסביר שאין מה לאכול בשבת כי המן לא יורד. פשט הפסוקים בסדה שלישית לא היו אוכלים, נכון? כי לוקחים לחם משני, אז רגע, לחם משני זה שתי סדות. כן, סדה הבאה תהיה סדת הלילה של מוצאי שבת. אנחנו בלילה וביום, סדה הבאה תהיה בלילה, מי שהשני נכנס לאכול פיתו, זה בלילה. הסדה השלישית לא היה. אז מזכירים את המן, כי למה לא אוכלים בסדה השלישית? אוכלים את השכינה, נהנים מזיד השכינה. טוב, הרבה שאנחנו טוב. בית אבא שלי מזכירים את המן בסדה השנייה. אז יש פה בעיה, מה אני חושב? ברוך די מסדר יותר להזכיר את המן בסדה השלישית, אבל... אני בגידו שומע את הפסוקים של המן. אתה מכיר מנה כזה? פעם אחת עשיתי קידוש ונזכרתי שאני באיזה בית כנסת, עשיתי נזכרתי שאני משלמן, ואחד בא אליי מאוד בעיניים שנפסרתי אותו לבית של הסבא שלו, שהיה אומר לפסוקים של המן, הקידוש של בוקר. ראו, כי השם נתן לכם השבת. אבל יותר מסתדר לי שזה בסדה שלישית, כי המן זה שלא אוכלים, מה שכן אוכלים. אז כשהסעודה היא רשות, עיקרה של סדה שלישית זה הדבקות שיש בה. הדבקות בשבת, זה פעימי של שבת. אז שם ראוי להזכיר את המה.
אבל לא יודעים היחס בין שלושת הדברים,
אני חושב שלושת הדברים. כן, אבל אני לא אומר, אבל נראה לי שהם כל כך המשלים, משלים בשכינה אחרת. המן זה הצד של השרת השכינה, בתוכנו. המעשה בראשית זה הצד של... העולם כאילו נברא מחדש, בשבת מבחינה רוחנית, משתחרר מבחינה רוחנית כל שבת, ומתן תורה זה מצווה כמו כל המצוות, עוד ביטוי של קיום דבר השם, מוצאי השם. ועכשיו אנחנו עוברים למתן תורה. כן? עכשיו עוברים למתן תורה. יש פה עריכות למתן תורה, והוא שהעם, עם מה שהאמינו ומה שבא בו משה, אחר המופתים האלה, נשאר בנפשותם ספק. איך ידבר האלוהים עם האדם? כדי שלא תהיה התחלת התורה מעצה ומכשלה מחמת אדם, ואחר יחבריהו עזר ואומץ מת האלוהים, מפני שיערוק הדיבור ביניהם זולת אדם בעבור של בור השם. דבר מדהים כתוב פה. למה היה צריך בכלל את מתן תורה? מספיק לתת תורה למשה? כי נשאר בנפשתם ספק. ומבהיל. בעצם, אם היינו ראויים, לא צריך מתן תורה. וימינו בהשם, ומשה עבדו. אבל עדיין נשאר ספק. מה הספק? תראו מה העם. אם מה שהאמינו, נשאר נפשתם ספק. זה לכאורה המצב שלנו, נכון? כי אנחנו מאמינים, אבל נשאר נפשתם ספק. לא ראינו בעיניים. אבותינו ראו. טוב, אז אולי אנחנו במצב יותר טוב, כי אבותינו ראו. אבל למה האמינו במשה? למה האמינו במשה? כי הם היו שותפים לכל העניין האלוהי המתגלה, בעשרת המכות וכו'. אבל אולי נשאר בנפשותם ספק. כי איך להתחזק בנפשכם? שם אתה רוצה לראות? אתה הולך להתחזק בנפשכם?
לא, לגמרי, לא, יש לנו. אדם הרומא אפילו, אני חושב שזה פרט הכרחי שמורה על, באמת על דת.
זה מה שאני מתכוון. לא יצויר, היה אפשר לוותר על מתן תורה, אבל מתן תורה הוא לא בא כדי להוסיף קדושה. הוא בא כדי לסלק ספק. זה הדבר המכביד בעניין הזה. אם היה אפשר להשתחרר מהספק, לא היה מתן תורה. טוב, אני אגיד לכם עכשיו, מה עושים למי שיש בליבו ספק? אז עושים לו מפגן כוח כזה שרק ריבונו של עולם יכול לעשות. כבר עשו, נשאר עדיין ספק. פה יש טענתי תזה של רבי יהודה הלוי לשיטת ההוכחה. אי אפשר להוכיח. כי נשאר בנפשתם ספק. אז מה אתה עושה? אני אהפוך לך המים לדם. אז אין שם ספק. כי זה שהמים יכולים, הבנתי, אני מאמין. אבל זה לא יכול לקרות הדבר הזה. אז הוא אומר ריבונו שלם, טוב, אני אתן לכם רגע אחד להיות נביאים, ואז תבינו שזה יכול לקרות. זה מדהים. אין ברירה כדי לשחרר את העם מהספק הנפשי, צריך להפוך את הנביאים. כלומר, הדרך היחידה להוכיח היא לא להוכיח. אלא להיות כזה. מה יהיה איתנו? אנחנו לא היינו ברצינה. מה?
היינו.
אבל הוא אומר שהוא לא היה. רק אמרו לו שהוא היה, הוא אומר שהוא לא היה שם. זה שנשאר בנפשו ספק. בעיה. טוב, שמים אותו קצת בישיבה וזה עוזר. העיקרון שכתוב פה, אם כי היישום שלו יותר בעייתי, זה שאי אפשר לשכנע את האדם להאמין אם הוא לא מאמין. אי אפשר.
מדי פעם, גם בישיבה זה קורה, כי מדי פעם מגיע איזה אחד תוך כמה ישיבה, ואומר אנשים, חבר'ה, מה אתם מאמינים? מה, משכנעים אתכם כל מיני דברים, אין לכם הוכחה, אתם הולכים כמו עיזים אחרי הרבנים פה, אף אחד לא בירה לכם את הדברים כמו שצריך, שאלות אלמנטריות אתם לא שואלים את עצמכם, כמו איך אדם המורה הבבלי לא הכי נקי, ככה ממציא את כל התורה מחדש, ואף אחד לא מוכל בידו, ואתם תמימים כאלה, ולא שואלים, ויש הוכחות מדעיות שהרבה דברים שלו בש"ס הם לא נכונים, וככה הוא מגיע ומביך פה את כל הבחורים בישיבה, ועושה להם הרגשה, אחת כזה עושה הרגשה לא נעימה. אז מדי פעם מגיע, אפיקורס בסוף מגיע, לא יודע מה עושים הרבנים אחרים, אבל איזשהו שלב מגיע אליי. אני אצלי התשובה היא אותו דבר, אני אומר, עזור שמה, אני אצא במשבילך. באמת, מה אתה רוצה שאני אתחיל להתווכח איתך ויכוח אינטלקטואלי שכנע אותך להאמין? הויכוח האינטלקטואלי הוא עצמו מונע את האפשרות מדוע, כי תמיד תשאר השאלה, ואולי לא, שאלה מדהימה. ואולי היא לא דורשת שום חוכמה ושום תבונה, כי בסופו של דבר, כל שאמרתי לך תמיד היא השאלה, ואולי זה לא נכון. באמת שאלה קשה מאוד. אז אני אין לי כוח עליך, זה לי טוב. אין לי כוח. אתה יודע, מה? לא רוצה להתחיל להתווכח את כל הסימן. אני מוכן ללמוד איתך משהו. זה כן, מוכן ללמוד איתך, מוכן לדבר איתך, מוכן אחד כזה יש לו בית בבית הרבה פעמים ולא. כן, זה לא בדרך כלל אנשים האלה. סתם יהודי רציני, לא מתחיל להיות להסתובב ולהגיד שעשפו לכם את המוח. יכול להיות שהוא חושב שעשו את המוח, אבל לא עושה את תעמולה אם הוא אדם רציני. עשו לכם את המוח, אבל יש לו בעיה. אבל הוא אומר שלנו יש בעיה. אז מי יחליט אם לנו יש בעיה או לא יש בעיה? באמת בעיה. בעיה חמורה מאוד. איך מחליטים למי יש בעיה? נחלה היסוד הנפשי, ואדם פה מגיע מבלבלת לו את הראש. אבל מה שפתוח זה שאף פעם לא תוכל להגיד לו טוב. יש מעשה עם הנציב. מישהו פה למד במכינה מכפר סבא? לא. אז לא מן העולם. יש כמה כאלה בבית ישיבה. אני למדתי במכינה מכפר סבא, היה שם, היה לי רב בכיתה ח' שאני אומרת, הוא באמת התחיל ללמד אותי, למדתי הרבה תורה. האבא שלו למד מרכז הרב, הוא כבר לא, הוא למד בסלבודקה. האבא שלו למד מרכז הרב בזמן הרב. אז הוא, פעם אחת הוא סיפר לי סיפור מזעזע שהותיר אליי את חותמו עד היום, אני לא יודע אם הוא נכון, אבל הרב הזה אדם נאמן, הוא תמיד חכם, הוא יודע, אחר כך הוא עזב את המכינה, והוא מופיע בכמה שוטים כתב תשובות לי. זה מסכן, לא הייתה לו עבודה, אבל למד במכינה של המזרוח מקים. כולם מפירו לו רק אני לא, אז תעשה לנו חברי. אז הרב בא אליי פעם למרכז הרב, הוא אמר לי, לא יודע אם אני אגיד לך, אבל כשאתה היית עוד לימדתי, מאז שאתה, אתה כותב את כל זה? מאז שהלכת, אני עשו כל הזמן להזכיר פה לבחורים, שאחרי שירותים צריך, אחרי שרצר, ואחרי שתיית חיים, מורים נפשות, זה מה שהוא עושה. שנתיים אחרי זה יצא לפנסיה מוקדמת, אבל לא... יש בעיה שם, אבל הוא משהו באזור המרכז. זה לא כמו שהיו בזמננו, אנשים יוצאים מבית הכיסא. הם לא מבחים מה שרצה. אני נגיד להם איך שרצה. אתה אומר, יש בעיה יותר רציניין שם. מורים נפשות, אנשים לא יודעים שצריך לומר מורים נפשות. אז הוא אומר, כמו שוטר, הוא אומר שם בשירותים, ואדם יוצא, הוא אומר, שמע, אתה רואה שרצה, מזכיר לו שיש ברכה כזה. טוב, נחזור לענייננו, אז הוא סיפר לי פעם סיפור שהשאיר עליי חותם, אני מספר לך סיפור מפחד את החטא שלו. סיפור שהשאיר עליי חותם מזעזע. הסיפור היה, הוא נאמן, אני חושב, הוא אומר שהנציב היה תלמיד ששנה הוא פירש. היו הרבה כאלה בזמן הנציב, זה לא כמו היום. זה היה דברים שבשגרה. הרוב היו שנו ופרשו. רב הום פעם אמר לי, אני חושב שסיפר לכם, זה פעם רב הום, הגעתי לישיבת רמים, הגעתי ראשון. אז הוא מתקל, הוא אומר לי, טוב, אם אין חפרה כבר חליפה זה לא משמעותי. זאת אומרת, הוא רצה להעיר לי שאני הולך כמו איזה לא מכובד. אבל הוא חזר והוא אומר, טוב, חליפה קצרה, זה לא זה. למה? אז הוא אומר שתלמידי ישיבות הלכו תמיד עם ארוך, לבוש ארוך, לבוש יהודי. אבל הסבא מסלבודקה, ברחו לו מהישיבה. הסבא מסלבודקה תיקן תקנה נועזת. הוא הלביש את הבחורי ישיבות בלבוש של סטודנטים. זה החליפות הקצרות, סטודנטים רוסיים. וזהו, למה זה הולכים חליפות קצרות? וכובע כזה בלבד, כמו סטודנט רוסי. שזה טוב לתדמית של הבחורי ישיבות, שהם הרגישו גם כן, שהם מקפידים על הלבוש, כל מזה. יש לזה שם באנגלית, Rabbinical College. קולג' רבני. זה גם קולג' רק רבני. ששם לומדים דברים אחרים. אז אנשים בורחים לישיבות, זה ברור. אז הוא סיפר לי שהיה מעשה באחד מתלמידיו של הנציב ששנה ופרש. הרי כולם ידעו, ולא שינפיאלי. כולם היו שם. שנה ופרש. ויום אחד מפגש עם הנציב באיזה מקום, אמרו, תשמע, אני הגעתי, זה לא, אין לי שום יצר רע, אני הגעתי הכל בסברות שכליות, ברור לי שהכל לא נכון, ואני בכוח סברתי. אז יאמרו לי, שמע, בוא נדון בדבר, אבל נסכים דבר אחד, אני אגוני, אני משכנע אותך, אתה חוזר בתשובה, אתה משכנע אותי, אני גם. מי שינצח, ינצח. ואז הם התחילו להתפלפל בנושא, הרבה זמן, אחרי, בסופו של המעשה, אחרי הרבה זמן, הנציב התחיל להוריד את הפרק. זהו, הוא השתכנע. מוריד את הפרק. שאז, כשהתלמיד ראה את הביאגון נורא, כשהתלמיד הצורר ראה את הדבר, אז הוא פרץ את בכי, אמרו לו, שים, שים מהר, וחזר בתשובה. אז אתה אספר את זה יותר טוב, רק השאלה היא, אז למה הנציב לא המשיך להוריד את הפרק? הרי הוא השתכנע. אז לא, צריך להגיד לו, שמה, סיכמנו או סיכמנו, אתה חס החליט, שכנעת אותי, ואני... אז ההסכם לא היה אמיתי. זאת אומרת, הכוונה, אם הוא לא נשבר, הוא היה מחזיר בעצמו כנראה את את הפרק. התלמיד היה ממשיך להיות עקשן, אבל כנראה שאם הוא יעשה לו הצגה, הוא לא היה נשבר. אז יש פה בעיה, הסיפור הזה הוא סיפור בעייתי מאוד, כי בשביל שהתלמיד יישבר צריך באמת להוריד את הפרק. אבל מצד שני, הרי אי אפשר באמת להוריד את הפרק. אז מה קורה שם? המעשה הזה הוא מעשה סובך מאוד, בעייתי מאוד. המסקנה האחרונה של המעשה היא שמי שניצח זה האמונה ולא השכל. זה ברור שזו המסקנה. אני אומר את זה כי אי אפשר לשכנע את האדם שכלית לאמונה. זה דבר שהוא בלתי אפשרי. לא ייתכן בשכל להגיע לאמונה כאשר בני המידה הוא השכל. כי השכל איננו יכול ליצור אידאל. השכל, התפקיד שלו להגדיר את מה שיש. אבל הוא לא יכול להגדיר את היש. כלומר, הוא לא יכול להפוך את האין ליש. הוא לא יכול להגיד שאולי יש הוא יש. השכל יכול לדבר על הקיים. אבל מהו הקיים? לכן כל אלה שבאים עם ה... אני אף לא התרגשתי מהם, זה לא נעים, אני קצת מעליב, אבל יכול להיות שהוא בא באמת עם חקירות עצימה וזה, אני תופך לשכם, אני לא... חזק ובוכתי, מה אתה רוצה? מה עשיתי לך? מה, בגלל שאתה חושב שכל האפיקורסות שלך, הספק האפיקורסות שלך דבר רציני, גם אני צריך להיות רציני. לא רציני, אני לא מוכן להיות רציני דבר כזה, בגלל שאתה נמצא בתוך מערכת שהיא לא מקבלת את האמונה כמציאות, אז מה אתה רוצה שאני אעשה איתך? מה נעשה? רק המאמינים מאמינים, הלא מאמינים לא מאמינים. זה ידוע, הדבר הזה. אז מה אפשר לעשות? אפשר להאמין. אז בוא נעשה דיון אחר, אני יודע, אתה רוצה להאמין. נדון בדברים באופן אחר. אני באמת חושב ככה, שבמיוחד בדורנו, הסטייה מאמונה היא רק בגלל התנקרות. זאת אומרת, פעם יכול להיות שאדם היה, הראש שלו היה מלא בדברים אחרים, אבל היום, לא רק בגלל תנאי גידול. אם מכניסים סתם אדם נורמלי למסגרת אמונית, בריאה, תקינה, הוא היה מיד חוזר בתשובה. רק יש להם מרחק תרבותי, מנטלי. אז זה לא בגלל שאדם הוא חושב שהגיע לאמת בכלים אחרים. זה עבר מן העולם. זה רק מדי פעם קורה אצל איזה בחור ישיבה, בנער מתבגר. מדי פעם, כלומר אם הוא לא נוסע להודו או עושה סנפלינג, אז יכול להיות שבטעות, אז מדי פעם הוא יהיה ספקן. סיפרתי לכם על ההוא שבסמינריון יוצא אפיקורס. כן, סיפרתי לכם. היה אחד, יהודי טוב, היה פעם בישיבה, הוא סיפר לי שבגיל 16 הוא נסע לקמפ באמריקה, עם אבא שלו שארגן את הקמפ. והוא הלך לשם מאמין כאן אפיקורס. 16. מלאו לנער והוא אפיקורס. אבא שלו, במקום להתחיל מועית אורות, אין לו שכל, שלחתו לסמינריון של ערכים, חזר מאמין. טוב עשה, שם הוכיחו לו שהכל הכל, הכל ברור. והוא חזר מלא אמונה מהסמינריון של ערכים, והם הוא צוחק על זה, שהוא השתכנע ממה שהיה. אז הוא גם צוחק על זה, הוא שקיים פיקורת. זאת אומרת, זה הכל בעיות של נער מתבגר, לא צריך לעשות מזה עניין. רק הבא צריך לשמור לפרצוף הרציני, כי אחרת לברחה מהבית. כל זה כתוב כאן, שהדרך להירפא מספקות אמוניים זה לא על ידי זה שאתה תראה לנו שאת הצופן של התנ"ך אף אחד לא יוכל לכתוב. זה עדיין משאיר בנפשותנו. זה אפילו לא מתחיל. זה לא מגרד כלום. רק עשרת המכות מתחיל לדבר או משהו כזה. עשרת הספקות על ידי עצם הנבואה, עצם המפגש של אלוהים. היום בדורנו, תפילה טוב, יש לו ספקות שטוב פעם אחת שלא שריף, זה יעבור. Thank you.
אבל זה שם דברה?